Послуша шуой, ово зовад ти бейони.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. חג סיום מסכת בבא קמא על קוף יוטט דפיה, השתבח שמו הגדול עד. היום יום חמישי, חף באדר ראשון, תשפי דלת. מסכת בבא קמא, דף קוף יוטט, הדף החותם את מסכת בבא קמא. המסכת הראשונה אשר בסדר הרביעי משישה סדרי משנה, סדר נזיקין. השתבח שמו הגדול עד. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו והגמלנו לעד ולעולמי עולמים. שמחת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם. וראשית לכל ניסה את תפילת בית המדרש בכניסתנו ביום חגינו. אל בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנאי והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ושכינתי. יום חגינו גם יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל. והיום הזה, יום טוב כי ישבו העם בתענית על הגשמים וירדו להם על ידי חוני המעגל. היום הזה, כאמור במסכת תענית, השתבח שמו הגדול לעד. בין פורים קטן לפורים גדול, מגישים אנו לבורא כל העולמים לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו, את המסכת ה-21. בשס, מסכת בבא קמא, שהתחלנו את תלמודנו בה, בערב שבת קודש פרשת וירא תשפ"ד דלת, יוטט במרחשוון תשפ"ד דלת, והיום הזה, יום חמישי חף באדר ראשון תשפ"ד דלת, חותמים אנו בסייעתא דשמיא גדולה את מסכתנו ומגישים לבורא כל העולמים לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו. השתבח שמו הגדול עד. ועוד חמישה ימים, ביום שלישי חף ה' באדר א' תשפ"ד דלת, ימלאו 10 שנים לעליית נשמתה לגנזי מרומים של אמנו הצדקת, מרת יפה שנדלפייגה בת רב מאיר שרגה, עליה השלום. ביום היורצייט שלה, בחפי באדר ראשון, נלמד ונקדיש את תלמוד תורתנו לעילוי נשמתה הצדקת, בתלמודנו, במסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא מציע בדף וב. וגם היום הזה, ביום חגינו, סיום מסכת בבא קמא, אנחנו רוצים ומבקשים להקדיש את סיום המסכת לעילוי נשמתה של אמנו מורתנו עליה שלום, שדימותיה ותפילותיה בתפילת הדרך היומיומית לברכה והצלחה ולכל מילדי מיטב, הם שיבו את היסוד הנביטה והצמיחה של שיעור דפינו היומי בתלמוד תורה שכנגד כולם. תהיה נשמתה הצדקת צרורה בצרור החיים ותעמוד נשמתה תאורה לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדינו ילדיה וצאצאיה, משפחת לומדי הדף היומי וכל כלל ישראל, לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה.
El Hanan התפללתי אל הנהר הזה, ויתן השם לי ישיה אשר שובלתי מימו.
אל הנהר הזה התפללתי, התפללתי אל הנהר הזה, ויתן השם לי אשר
בפתח תלמוד תורתנו בדף החותמת מסכת בבקה מהדף קופיוטט. נקיים את מצוות השינון והחזרה לדף שלמדנו אתמול, דף קופיוטחת, על ידי מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, כשסיימנו ללמוד את תלמוד תורתנו בדף קופיוטחת. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה ביור מלווה משתלמת בכל מקום והתשובה שיכולה להתאבה על ידי המלווה בכל מקום? שאלה שנייה, מה דינה אומר לחברו מנה לי בידך וישיבו איני יודע אם ילוויתני ומדוע? ואת ישובה לרבונה ורב יהודה חייב, כי בריא ושם הבריא עדיף, אלה רב נחמן ורב יוחנן פטור. שאלה שלישית, מה הדין כשאמר איני יודע אם יחזרתיך? אומרים התוספת לכולה על מחייב. שאלה רביעית, לשיטות האמוראים, מתי מניין פותר ואין צריך דעת בעלים? בחזרה ואת ישובה לרב, אם לא ידעו הבעלים מהגניבה, ולשמוע אליו כשידעו, ולרב יוחנן רק אם ידעו. שאלה חמישית, שומר שגנב מרשות עצמו, האם מועיל שיחזיר למקום שגנב ואת ישובה? לביור רב זביד ורבי עקיבא לא מועיל ורבי ישמעאל מועיל. והשאלה האחרונה על דף קופיות חטא הייתה, לתנקם הקמת צון מותר לקחת מהרועים, לקנות מן הרועים, והתשובה, לביור רב חיסדה בלשון אחת, ארבעה מתוך חמישה, בלשון השנייה ארבעה מעדר קטן וחמישה מעדר גדול, וזהו בכחושות, אבל בבריאות אפילו בשלושה מותר. אלה הם התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה דף קופיות חטא. במסכת בבא קמא, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום חגינו, יום סיום מסכת בבא קמא על קי"ט דפיה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף החותמת מסכת בבא קמא, לא דף קי"ט, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה המצויה בדף קי"ח עמוד ב', 21 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, אין לוקחים מן הרועים צמר וחלב וגדיים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה שלפנינו מביאה כמה דברים שאסור לקנותם מחשש שהם גנובים. אומרת המשנה, אין לוקחין מן הרועים, אין קונים מן הרועים בהמות של החירים, לא צמר ולא חלב ולא גדעים, שמה גנבו מהצון של בעל הבית המסור בידם. ועל ידי שהוא קונה מידו הגניבה, הוא מסייע בידו לגנוב עוד, שכל כמה שיהיה נקל עליו למוכרו, יוסיף לגנוב, הרי זה מחזיק ביד עוברי עבירה. כך הרמב"ם בהלכות גניבה פרק ה' הלכה א'. וכן לא קונים משומרי פירות עיצים בפירות שמה גנבו מבעל הבית. היינו שומרי פירות מחוברים, ולכן אסור לקנות מהם גם עיצים, אומר התוספות יום טוב. אבל לוקחים מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, שבמקומות האלו רגילות אנשים לעסוק בעשיית הצמר או הפשטן ובמחירתן, ואין לחשוש שם המוכרות שלא ברשות בעליהן. וכן מותר לקנות עגלים מן הרועים בשרון, שהוא מקום גידול עגלים ורגילים שם הרועים, לקנות עגלים כשהם קטנים ולגדלם ולמוכרם. ובפירוש הראשון כותב רשי שבשרון פירושו במקום גלוי ונראה לעין כל, שמאחר שהם מוכרים בפרסיה אין לחוש שם הגנבום. אומרת המשנה, וכולם כל אלו שהתירו לקנות מהם באופן שאמרו לקונה להטמין את המקח, אסור לקנות מהם שהדבר מוכיח שבגניבה בא לידם. ולוקחים ביצים ותרנגולים מכל מקום שמוכרים אותם, והם חוששים שמה גנובים הם, לפי שוודאי לא יגנבו וימכרו בשביל רווח מועט כזה. ומכל מקום, גם בזה אם אמרו אטמן, אסור. זו המשנה שלנו בדף קוף י' ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא המונה כמה אופנים שמותר לקח מן הרועים, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, אין לוקחים מן הרועים לא עיזים ולא גדיים ולא גיזין, צמר שנגזז ולא תלושים של צמר, חתיכות צמר הנתלשות מן הרחילות מעט מעט, אבל לוקחים מהם בגדי צמר תפורין מפני שהן שלהן, שאפילו הם עשו מצמר שגנבו מבעל הבית כבר כנעום הרועים בשינוי. ולוקחים מהם, קונים מהם חלב וגבינה במדבר, שמאחר שתורחו לבעל הבית להלך ולתלם, ומניחם לרועה. ולא לוקחים מהם חלב וגבינה ביישוב לפי שעל הרועה להביאם לבעל הבית וחוששים שגנבם, ולוקחים מהם 4 ו-5 צון או 4 ו-5 גיזין, שוודאי אינם גנובים כיוון שחסרונם ניכר, ואין הרועה יכול להשתמט ולומר לבעל הבית שהם נטרפו. אבל לא קונים מהם שתי צון ולא שתי גיזין שאין חסרונם ניכר ויכול להשתמט. רבי יהודה אומר, ביתות צון החוזרות ללון בבית בעליהם, לוקחים מהם, שהרי בעל הבית יודע מניינם והרועים לא יגנבו מהם, אבל במדבריות צון עלנות במדבר הם לוקחים מהם לפי שאין בעל הבית יודע את מניינם. כללו של דבר, כל דבר שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש בו בחסרונו לוקחים מהם, שדברים אלו ודאי לא גנבום כיוון שבעל הבית ירגיש בהם, אבל דבר שהרועה מוכרו ואין בעל הבית מרגיש בו, אין לוקחים אותו מהם. ובאמת עכשיו הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר, אמר חכם, למדנו בברייתא, לוקחים מהם 4 ו-5 צון, 4 ו-5 גיזין. שואלת הגמרא, אשתא יש לומר 4 זווינן 5 מבעיה, אחרי שנאמר בברייתא שמותר לקח מהם 4 צון או 4 גיזין, מפני שבעל הבית מרגיש בזה, וכי הוא צריכה ברייתא לומר שגם 5 לוקחים, הרי כל שכן הוא. משיבה הגמרא, אמר רב חיסדא, מה ששנינו בברייתא 4 ו-5 אין פירושו או 4 או 5, אלא כוונת התנא לומר שמותר לקח מהם 4 מתוך 5, שאם הוא רואה עדר של 5 צון, מותר לקח ממנו 4 מהם, שבוודאי אינו יכול לגנוב כל כך הרבה מעדר קטן כזה, בלא שירגיש בעל הבית. נוסח אחר בתירוצו של רב חיסדא, ואיכא דאמרי, ויש שאומרים שכך אמר רב חיסדא, מה ששנינו שלוקחים מהם 4, היינו מעדר קטן, שבעדר קטן מרגיש בעל הבית גם בחיסרון 4, מה ששנינו שלוקחים מהם 5, היינו מעדר גדול. מקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא, הגוף הקשי, הברייתא עצמה קשה מן הרישא לסיפא. אמרת ברישא, שלוקחים מהם 4 ו-5 צון או 4 ו-5 גיזין, משמע 4 ו-5 אין, אכן מותר לקנות, אבל 3 לא לוקחים מהם. אם כך הם הסיפה, מה שנינו בסיפה, אבל לא לוקחים מהם 2 צון, משמע ה-3 זבנינן. 3 מותר לקח מהם מהרועים. תרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה מהרישא לסיפה. למה? בסיפה שמשמע ש-3 לוקחים מהם מדובר בברייתא, בבהמות בריאות שבעל הבית נותן בהם עיניו ומרגיש גם בחיסרון של 3 מהם, באלוהה ברישה שמשמע שגם 3 אין לוקחים מהם, מדובר בחישתה, בבהמות כחושות שאינן חשובות כל כך, ובעל הבית אינו מרגיש בחסרונן בפחות מ-4, כי הן לא כל כך חשובות לבעל הבית. שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, ביתות לוקחים מהן, מדבריות אין לוקחים מהן. איבא אילו הסתפקו בני הישיבה עם דברי רבי יהודה, הרישה קאי ולחומרה. האם הוא דיבר על הרישה של הברייתא ולהחמירו בה, או דילמה הסיפה קאי ולכולה, או שמה לסיפה של הברייתא אמרם ולהקלו בה. ומבארת הגמרא את הספק, הרי שקאי ולחום רק כלומר, דאמרת נקמה לוקחים מהם 4 ו-5 צון, ועל כך אמר רבי יהודה, אני מילי ביתות, תר זה לקח מהם 4 ו-5 צון, נאמר רק בצונה לנות בבית שבעל הבית מרגיש בחסרונן, אבל מתבריות שאין בעל הבית מרגיש בחסרונן, ושנגנבו ממנו אפילו 4 ו-5, לא. לא הותר לקח מהם, ונמצא לפי זה שרב יהודה מחמיר יותר מתנא קמא ואוסר לגמרי לקנות מתבריות. או דילמה או שמה, רב יהודה אמר את דבריו הסיפה, ולכולה. כלומר, דאמר תנא קמא, אבל לא שתי צון ולא שתי גיזין, ועל כך אמר רב יהודה, אני מילי מתבריות, איסור זה לקח מהם שתי צון או גיזין נאמר רק בצון, על ענות במדבר, כיוון שאין בעל הבית מרגיש כל כך בחסרונה ממגנבם. אבל ביתות שבעל הבית מרגיש בהם יותר, שתיים נמי לוקחים, גם שתיים מותר לקח מהם. ולפי זה נמצא שרב יהודה מקל יותר מתנא קמא ומתיר בביתות אפילו בשתיים. הביאה הגמרא ראיה מברייתא לפשוט את הספק, תשמע, שנינו בברייתא, דתניא, רב יהודה אומר לוקחים ביתות מהן מהרועים ואין לוקחים מהן מדבריות, ובכל מקום, בין במדבריות ובין בביתיות, לוקחים מהן 4 ו-5 צאן. פושטת הגמרא מידי אמר רב יהודה, ובכל מקום לוקחים מהן 4 ו-5 צאן, הרי שהוא מתיר לקח 4 ו-5 גם במדבר ולא בא להחמיר ברישא יותר מתנא קמא. ומעתה, שמה מן הסיפה קאי הוא לכולה. מוכח מכאן שדברי רב יהודה נאמרו על הסיפה שאסר תנא קמא לקח מהם שתי צון או שני גיזים, ובא רב יהודה להקל, בביתיות לקח מהם אפילו שניים. מסיקה הגמרא שמה מן אכן מוכח מכאן שרב יהודה חולק על הסיפה וכוונתו להקל. אומרת הגמרא שנינו במשנה ולא לוקחים משומרי פירות עיצים ופירות, מביאה הגמרא מעשה ומקשה עליו ממשנתנו. רב, יש גורסים רבה והריף גורס רבה, זווין שווישתה מאריסה, רב קנה חבילי זמורות מאריס, אדם העובד בשדה חברו ונוטל בשכרו חלק בגידולים. אמר לאביי, כיצד קנית מן האריס והתנן? שנינו במשנתנו ולא לוקחים משומרי פירות עיצים ופירות, והאריס הוא הרי שומר פירות, ויש לך חשוש שמא גנב הזמורות מחלק בעל הבית. אמר לרב לאביי, אל נמיל לדברים אלו שאסור לקנות מהם עיצים ופירות, לא נאמרו אלא בקנייה משומר, כמן דלית לבגוף הבערה מידי, אין לו שום חלק במה שגדל בקרקע, אלא נוטל שכרו במעות, אבל הריס דאית לבגבי, יש לו חלק בזמורות ובעיצים וביין, אימא מדנף שכמסבין, אפשר לתלות ולומר שהוא מוכר מחלקו, ולכן אין איסור לקח ממנו. הביאה הגמרא ברייתא מבארת באיזה אופן מותר לקח משומרי פירות, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שומרי פירות לוקחים מהם פירות כשהן יושבין ומוכרין, והסלין של הפירות מונחים לפניהם, ואף טורטני מוזניים גדולות לפניהם, שכיוון שהם מוכרים בפרסיה ודאי לא גנבום. וכולן כל אלה שהתירו לקח מהם באופן שאמרו לה לוקח התמן את המקח, אסור לקח מהם, לפי שהדבר מוכיח שהמקח גנוב בידם. מוסיפה הברייתא במה דברים אמורים שלוקחים מהם כאשר הכל גלוי, הסל והטורטיני לפניהם, דווקא כשיושבים למכור מצד פתח הגינה שהוא כדרך שאדם מוכר משלו, אבל לא כשיושבים למכור מאחורי הגינה שנראה שהוא דרך גניבה. מביאה הגמרא מחלוקת באופן שמותר לקנות מהגזלן, נתמר נאמר בבית המדרש גזלן מאימתי מותר לקנות אימנו. רב אמר עד שתאר רוב ממון שבידו משלו. ושמואל אמר אפילו עם מיעוט ממון שבידו שלו מותר לקנות ממנו. מביאה הגמרא אורי לי רב יהודה לעדה דיה, אורה רב יהודה לשמש של החכמים ששמו עדה, כדברי שמואל אומר שאפילו עם מיעוט של הגזלן מותר לקנות ממנו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין ממון מסור. ממון מסור, ממונו של אדם הרגיל להראות לאנשים ממונם של ישראל, נחלקו בדינו רב הונא ורב יהודה, אחד אמר מותר לאבדו ביד, להזיקו בידיים, אחד אמר אסור לאבדו ביד. מבארת הגמרא את טעמי המחלוקת, מאן דאמר מותר לאבדו ביד, טעמו הוא שלא יהיה ממונו של המסור חמור מגופו, וכיוון שהותר לאבד את גופו של המסור, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף חבב עמוד ב', שהמינים והמסורות מורידים אותם לבור לעמיתם ואין מעלים אותם אם נפלו לתוכו, ודאי שגם את ממונו מותר לאבד. ובשך בחושן משפט, סימן ריש פי חט, סעיף קטן סמך בית מבואר, שבמקום שעל ידי עיבוד ממונו יהיה בזה, הצלל הנמסר, כגון שעל ידי, שיהיה עני שוב לא יהיו דבריו נשמעים, אין ספק שמותר לאבד ממונו, והנידון כאן הוא באופן שאין בזה הצלל הנמסר. ומאן דאמר מי שסובר שאסור לאבדו טעמו הוא, דיל מאב אלי זרה מעליה, שמא יצא ממנו זרע כשר, וירשו את ממונו, כמו דכתיב, כמו שנאמר בפסוק בספר איוב פרק זך פסוק י' ז', יכין רשע וצדיק ילבש. דהיינו מה שיכין האב הרשע ילבש בנו הצדיק, והמאבד את ממונו מפסיד את יורשיו. והמרשה מאיר שהמילה רשע לא כתובה בפסוק, אבל מאמור בפסוקים הקודמים, מתפרש ככה פסוק. מביאה הגמרא מעשה מעניין אריס וצדיק הנוכל ממון הרשע. רב חיס דאב אליהו אריס היה לו אריס המעבד את זדותיו תמורת חלק מהפירות, דאב שהיה מדקדק בשעת חלוקת הפירות, ואב תקיל וייב שוקל ונוטל לרב חיס דאב תקיל ושקיל, שוקל ולוקח לעצמו ואינו מבטר מחלקו כלום. סלקי, העבירו רב חיס דאב מלהיות אריסו. קרא הנפשי, קרא רב חיס דאב על עצמו את הפסוק, בספר משלי פרק י"ג פסוק כ"ב, וצפון לצדיק חיל חוטא, שרב חיסדא שהוא צדיק נטל חלקו של האריס שהוא חוטא. מביאה הגמרא פסוקים בחומר עונשו של הגוזל ממון חברו, נאמר בפסוק בספר איוב פרק ז' פסוק ח', כמעט תקוות חנף, כי יבצע, כי ישל אלוקה נפשו. מחלוקת רבונה ורב חיסדא בכוונת תיבת נפשו. נפשו של מי? אחד אמר שהוא נפשו ונגזל, ופירוש הכתוב כך הוא, כמעט תקוות הגזלן להינצל מעונש, והרי אפילו ישיב את הגזילה, יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו, במה שהרג את נפשו של הנגזל, וזה לא ניתן להשיב. אחד אמר שהכוונה לנפשו של גזלן, ופירוש הכתוב כך הוא, מה תקוות הגזלן להרוויח מגזלתו, והרי ייטול ממנו הקדוש ברוך הוא את נשמתו. מבארת הגמרא מכאן למד כל אחד מהם לפרש כדעתו. מאן דאמר נפשו של נגזל, למד זאת מדכתיב בספר משלי פרק א' פסוק י"ט, כן אורחות כל בוצע בצע. כן דרך כל גוזל גזילה את נפש בעליו ייקח, השם ממנו. הרי שהשם לוקח מהגזלן את נפשו של הנגזל שהוא בעליה של הגזילה, ומאן דאמר נפשו של גזלן, למד זאת מדכתיב בספר משלי פרק כ"ב פסוק כ"ב, אל תגזל דל כי דל הוא, אף שהוא דל ואין מה לגזול ממנו, ואל תדכא עני בשער, לעשוק ממנו מעשר עני ונקד שכחה ופאה מתחלקים בשערים, כי השם יריב ריבם, וקבע את קובעם נפש, כי השם ידון את דינם ויגזול את נפש גוזליהם, הרי שהקדוש ברוך הוא נוטל את נפש הגזלן. מבארת הגמרא מה ידרוש כל אחד מפסוקו של השני, שואלת הגמרא ואידך נמי גם האמורה השני, מדוע מפרש נפש הגזלן והכתיב, הרי נאמר נפש בעליו ייקח ומשמעו נפש הבעלים הנגזל. משיבה הגמרא אמורה זה יפרש, מה היא בעליו? מה כוונת הכתוב בעליו? בעליו דאשת, הגזלן שעכשיו הוא הבעלים של הממון. שואלת הגמרא ואידך נמי גם האמורה הראשון, מדוע מפרש נפשו של נגזל והכתיב וקבע את קובעם נפש, שמשמעו שהקדוש ברוך הוא נוטל את נפשו של הגזלן. משיבה הגמרא אמורה זה מפרש שגם נפש האמור בפסוק זה הכוונה לנפש הנגזל. ומה טעם כאמר? תיבת נפש בא ליתן טעם לאמור בתחילה וקבע את קובעם. בפירוש הכתוב כך הוא, מה טעם וקבע את קובעם? מדוע נוטל הקדוש ברוך הוא את נפש הגזלני? משום דקבע היא נפש. מפני שהם נטלו את נפש הנגזל. ולפי זה לדברי הכל הקדוש ברוך הוא יטול את נפש הגזלן. אלא שלדעה שהכוונה בפסוק לנפש הנגזל עונש הגזלן הוא מידה כנגד מידה, ולדעה שהכוונה לנפש הגזלן, עונש הגזלן אינו מידה כנגד מידה, אלא מתוך חומר אבון גזל נענש ובמיתה. כך נאמר בספר וציווה הכהן. מביאה הגמרא עוד פסוקים המלמדים את חומר אבון גזילה, אמר רבי יוחנן, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה, מעלה עליו הכתוב כאילו נוטל את נשמתו ממנו. ואומרים תוסות במסכת בבא מציע בדף נ"ח עמוד ב', דיבור המתחיל זה מפני שפעמים הרעב כבד ואין לו במה לקנות אוכל וימות ברעב. שנאמר, אומרת הגמרא, נאמר בספר משלי פרק א' פסוק י"ט, כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח. ואומר, ועוד נאמר בספר ירמיה פרק א' פסוק י"ז, בעניין מלכות בבל כשיבואו להילחם בישראל, ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. בזה שאכל קצירך ולחמך, הרי זה כאילו אכל בניך ובנותיך שאין לך עכשיו במה לפרנסם. ואומר, ועוד נאמר בספר יואל פרק ד' פסוק י"ט, בעניין מפלת מצרים ואדום, מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמאס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, הרי שהחמאס נחשב להם כשפיכות דמים. ואומר, ועוד נאמר בספר שמואל ב' פרק כ"א פסוק א', בסיבת הרעב שהיה בימי דוד, והיא רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני השם ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים, ולא מצינו שהמית שאול את הגבעונים אלא שבהריגת נוביר הכהנים נקפחה פרנסתם של הגבעונים ונחשב לו אבון כאילו היא מיתם. מבארת הגמרא מדוע הוא צריך רבי יוחנן להביא את כל אלו הפסוקים, שואלת הגמרא מהי ואומר, אחרי שהביא רבי יוחנן את הפסוק כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח, מדוע הוא צריך להביא את הפסוקים האחרים? משיבה הגמרא, וכי תימה נפש דידי, שמה תאמר מפסוק זה הוא נענש כנוטל נפשו של נגזל בלבד, אבל נפש בניו ובנותיו לא, אינו נענש עליהם, לכך תשמע, לכן הוא הביא את הפסוק ואכל קצירך בלחמך יאכלו בניך ובנותיך, שהוא נענש גם על נפש בניו ובנותיו של נגזל, וכי תימה ועדיין שמה תאמר, אני מילי אחד אלוהי יעיב דמי. דבר זה שהוא נחשב כנוטל נפש זה רק בגזלן גמור הנוטל חפץ ואינו נותן את דמיו, אבל אחד יעיב דמי לו, אבל הנוטל מחברו חפץ שאינו רוצה למוכרו ונותן לו את דמיו, אינו נענש עליו כאילו נטל את נפשו, לכן תשמע, לכן הביאו את הפסוק מחמס בני יהודה ששפכו דם נקי בארצם, שגם החמסן, שנוטל חפץ מבעליו שלא בהסכמת הבעלים ונותן לו את דמיו, נחשב כשופך דמים, בכי תאימה ועדיין שמה תאמר אני מילי איך דקאבית בידיים, שאינו נחשב כנוטל נפש, אלא כשעשה מעשה הגזלה בידיים, אבל גרמה לו, אם רק גרם לחברו שיחסר ממונו אינו נענש עליו כנוטל נפשו, לכך תשמע, לכן הוא הביא את הפסוק, אל שאול ולבית הדמים על אשר אמית את הגבעונים, ויש לתמוע וכי איכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים, אלא מתוך שערק שאול את אנשי נוב עיר הכהנים, שהיו מספיקים להם לגבעונים מים ומזון, תמורת זה שהיו הגבעונים משמשים כחוטבי עיצים ושואבי מים למזבח השם, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגל, ומכאן שאף הגורם לחסר ממון חבירו חשוב כאורגו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אבל לוקחים, קונים מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, ולא חוששים שזה לא שלהם. מביאה הגמרא ברייתא המונה כמה אופני היתר ואיסור בקניית דבר מנשים ועבדים קטנים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לוקחים מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, לפי שבמקומות האלו רגילים אנשים לעסוק בעשיית הצמר או הפשטן ובמחירתם, ואין לחשוש שמוכרות שלא ברשות בעליהם, אבל לא יינות ושמנים וסלטות, שאותם אסור לקנות מאנשים שבכל מקום, לפי שאין דרך ליתן דברים אלו לאישה למוכרם בשם הגנבתם מבעלה, ולא קונים מן העבדים כלום שם הגנבום מאדוניהם, ולא מן התינוקות שהם המוכרים שלו ברשות אבותיהם. אבא שאול אומר, מוכרת אישה בשווי 4-5 דינר כדי לעשות כיפה מטפחת לראשה, שאין הבעל מקפיד על דבר מועט כזה שמוציאה לצרכיה, וכולן שאמרו לה לוקח להתמין, תחביא את מה שאתה קונה מאיתנו, אסור, כי זה חשוד כגנוב. גבאי צדקה לוקחים מהם, נוטלים מנשים ועבדים וקטנים דבר מועט לצדקה, משום שבדבר מועט גם הבעלים נותנים רשות ומוכלים, אבל לא נוטלים מהם דבר מרובה. והבדדין, בעלי בית הבד שמתעסקים במחירת שמן, לוקחים מהם זיתים במידה ושמן במידה, מותר לקח מנשותיהן שמן וזיתים כשהן מוכרות הרבה בפרסיה, שבוודאי הן מוכרות ברשות בעליהם, אבל לא לוקחים מהם זיתים במועט ושמן במועט בכמות קטנה שמה גנבו מבעליהן, ומוכרות בלא ידיעתם. רבן שמעון מגמליאל אומר, לוקחים מנשים זיתים במועט אפילו בגליל העליון, שהשמן שם ביוקר, ומקפידים אפילו על דבר מועט, לפי שפעמים אדם בוש למכור בעצמו על פתח ביתו, ונותן לאשתו ומוכרת. מביאה הגמרא מעשה בעניין קבלת צדקה מנשים. רבין הגבאי צדקה היה ואיקלה לוי מחוזה, נזדמן למקום ששמו מחוזה, עתו נשי לוי מחוזה, רמו קמי קבלי ושירי, באו נשותם של בני מחוזה והטילו לפניו שרשרות וצמידים מזהב לצדקה, קבל מיני וקיבלם רבינה מהם בלא שנטל רשות מבעליהם. אמר לי רב התוספה לרבינה, רב שהיה בקי בתוספתות, אמר לרבינה, ואתן ישנינו בברית, הגבאי צדקה מקבלים מהם דבר מועט אבל לא דבר מרובה, ומדוע אתה מקבל מאנשים תכשיטים אלו שהם דבר מרובה? אמר לישיב רבינה לרבה, הנה לבני מחוזה דבר מועט נינו, דברים אלו לפי אושרם של בני מחוזה אינם נחשבים בעיניהם אלא לדבר מועט. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו אל המשנה בדף קוף יוטט עמוד א', המשנה האחרונה במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. משנתנו מבארת למי שייכת הפסולת הנשארת במלאכת האומן. אומרת המשנה, מוכין סיבין של צמר שהכובס מוציא מהבגד על ידי שטיפה, הרי אילו שלא של הכובס, לפי שזה דבר מועט ואין דרך בעל הבית להקפיד על כך. ואפילו אומר שהוא מקפיד בטלה דעתו, אומרים רשי והמאירי. וסיבין שהסורק מוציא מהבגד כשסורקו בקוצים מעשויים כאין מסרק, הרי אילו של בעל הבית, לפי שהסורק מוציא הרבה ואין בעל הבית מוכל. הכובס נוטל שלושה חוטים דרך אורגי בגדים לארוג בשפת הבגד שלושה חוטים ממין אחד כדי שלא ייפרם בשעת כביסה. והכובס כשהוא משווה הבגד ומייפהו נוטל חוטים אלו מן הבגד והן שלו, שאין בעל הבית מקפיד על זה. אבל יותר מכן, אם נטל מהבגד יותר משלושה חוטים, הרי אלו של בעל הבית. אם היה שחור על גבי הלבן, היו החוטים שבשפת הבגד שחורים והבגד לבן, נוטל הכובס את הכל מן הבגד ואפילו יותר משלושה חוטים והן שלו. לפי שמתחילה היו עומדים להינטל, מפני שהם מגנים את הבגד. החיית שתופר בחוטים של בעל הבית ושייר את החוט, שייר מן החוט שיעור שיש בו כדי להתפור בו, והגמרא תבאר מהו שיעור תפירה, וכן אם שייר מן הבד של בעל הבית מקליט, שהיא שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הרי אלו של בעל הבית. מה שהחרש, הנגר, מוציא במעצד, כסמים דקים שהנגר מוציא מן העץ כשמחליקו על ידי גרזן קטן, הרי אלו שלו. ומה שמוציא בקשיל, כסמים גסים שהוא מוציא על ידי קרדום, הרי הם של בעל הבית. ואם היה החרש עושה את מלאכתו אצל בעל הבית כשכיר יום אף הנסרים, הנסורת הדקה ביותר היוצאת מן המקדח, הרי היא של בעל הבית. ואמור ברי שהיינו בקבלן שקיבל המלאכה בדמים קצובים. כך אומר רשי. והמשנה שלנו בדף קוף יוטט עמוד א', המשנה האחרונה במסכת בבא קמא, וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסיום מסכת בבא קמא. ומתחילים את הגמרא בשורה האחרונה בדף קוף יוטט עמוד א', מביאה הגמרא ברייתא המונה כמה דינים בכובס וסורק. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לוקחים, קונים, מוכין סיבין שנשטפו מן הבגד, מן הכובס, מפני שאין שלו, הכובס נוטל שני חוטים העליונים שהניח ההורג בשפת הבגד ואין שלו. והסורק שתופר לולאות בשפת אורך הבגד למותחו בהן. בשעת הסריקה לא יתפרם בחוזק כדי שלא ימתח את הבגד יותר מדי כדי לקח לעצמו חתיכת בד גדולה יותר, ולכן גם לא יטיל בו יותר משלושה חובין. לא יתפור את הלולאות ביותר משלושה תחיבות של מחט ולא יסרוק הבגד לשיטיו. לאורך חוטי השתי שבו, שבכך הבגד נוח להיקרא, אלא ישרקנו לערבו. לרוחב חוטי הערב שבו, וכשבא ליטול במספריים את הבד שנמתח בצדי הבגד, משווה הוא חותך ממנו רק לאורכו של הבגד, אבל לא לרוחבו. ואם בא להשוותו לחתוך ממנו רצועה בשפתו כדי ליישר מתיחתו, אז גם אם צריך לשם כך לחתוך הרבה עד רוחב טפח, רשאי. והרעבד מפרש משווהו לאורכו שאם נתכווץ הבגד מצד אחד לאורכו מותחו עד שישתווה. ומה שאמרו ואם בא להשוותו עד טפח רשאי, על הסיפה של הברית הזה נאמר, שמה שאמרו ואינו משווהו לרוחבו היינו יותר מטפח, אבל עד טפח רשאי. והטעם לפי שבבגד העשוי בפשטן השתי יותר חזק מן הערב, וסובל המתיחה הרבה, ועוד שהשתי שזור, והערב אינו שזור, ולפיכך השתי נמתח יותר. אומרת הגמרא, אמר מר שנינו בברייתא, הכובס נוטל שני חוטים העליונים. מקשה הגמרא וענן תנן, הרי במשנתנו שנינו שהכובס נוטל שלושה חוטים ולא רק שני חוטים. מתרצת הגמרא, לא קשה, שאין סתירה ממשנתנו על הברייתא. הברייתא שהתירה ליטול שני חוטים בלבד מדברת באלימי, בחוטים עבים. המשנתנו שהתירה לו ליטול שלושה חוטים מדברת בקטיני, בחוטים דקים. בעוד שנינו בברייתא ולא יסרוק הבגד לשיטיו אלא לערבו. מקשה הגמרא ותניא יבחרי, שנינו בברייתא אחרת, להפך, שלא יסרוק הבגד לערבו אלא לשיטיו. תרצת הגמרא, לא קשה, אין סתירה בין הדברים. הברייתא אומרת שישרקנו לערבו מדברת בגלימה, בטלית שלובשים אותה יום יום, שיקר כפי דתו הוא שלא תיקרה מהר, ואינו מקפיד כל כך על יופייה, ואם ישרקנה לשתי, תהיה נוכל להיקרה מהר. ואילו הברייתא אומרת שישרקנו לשיטיו מדברת בסרבלה, בבגד העשוי לכבוד ולנוי, וכשהוא סורקו לשיטיו הוא נאה יותר. והרעבת פירש לפי שהגלימה עשויה מפשטן וצמר גפן, ובהם הדרך לעשות חוט השתי עבה יותר מן הערב. ועוד שנינו בברייתא, ולא יטיל בו יותר משלושה חובין. מסתפקת הגמרא, באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, אמתויי ואתויי אחד, כשהוא תוחב המחט בבגד ושוב מחזירה, אם זה נחשב תפירה אחת, ונמצא שמותר לתחוב שש פעמים, שלוש הולכות ושלוש הבאות, ולפי שדרך החייתים להוליך המחט בבגד ולהחזירו אליו קודם שהוא מושך את כל החוט, לכן מסתפק רבי ירמיה, השם על הזה קורא התנא תפירה אחת, או דילמה אמתויי ואתויי תרי, או שמה הולכת והבאת המחט נחשב כבר לשתי תפירות. אומרת הגמרא, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, היא לא נפשטה. תיקו, רוב אותיות המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה. תיקו זה גם ראשי תיבות של תשביע לו אליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ואיבאיות שלא נפשטו. עוד שנינו בברייתא, משווינו לאורכו אבל לא לרוחבו. מקשה הגמרא ותניא איפכא, שנינו בברייתא אחרת, להפך, שמשווהו לרוחבו אבל לא לאורכו. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא אומרת שמשווהו לאורכו מדברת בגלימה, בטלית שכיוון שסורקו לערבו, נמצא שהבליטות שבו הן לאורך הבגד, ובזה הוא צריכה הברייתא לומר שמשווהו לאורכו, אף שהוא דבר פשוט, שאם עשה את הלולאות לערבו, נמצא שהבליטות לאורכו, אז מה יש להשוותו לרוחבו? מבאר גאון צבי, שהברייתא מדברת באופן שלא עשה אלא שני חובין בכל צד, למעלה ולמטה, בקרן זווית, ובאמצע לא עשה כלל. ועכשיו שבא להשוותו, יכול לחתוך מאיזה צד שירצה, ועל זה אמרה הברייתא שלא ישווהו אלא לאורכו. והברייתא אומרת שמשווהו לרוחבו מדברת בהמיוני, באבנת, שכשלובשו נראים בו רק שני רשב התלויים, ולכך אין משווהו אלא לרוחבו בשני רשב התלויים. והרעבד מפרש לפי דרכו שאבנת הוא בגד צר שחוגרו על בגדיו, ואין ניכר בו אם נתכווץ לאורכו, ולכן לא ימתחהו לאורכו, אבל אם נתכווץ ברוחבו, שכשהוא חוגר בו, נראה שהוא רחב במקום אחד וצר במקום אחר, וכגון שהוא רחב בגבו וצר מצדדיו או מלפניו, ממתחהו לרוחבו. ולא הוא צריכה ברייתא לומר התפח, לפי שכל רוחב האבנת אין מגיע לתפח ואין מתיחתו, אלא דבר מועט. מביאה הגמרא ברייתא בעניין סורק, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, אין לוקחים מן הסורק מוכין סיבי צמר מפני שאינו שלו. וכפי ששנינו במשנה, מוכין שהסורק מוציא הרם של בעל הבית, וחזקתן שגנבה מבעל הבית, ובמקום שנהגו להיות שלו, שהמוכין הם של הסורק, לוקחים אותם ממנו, אפשר לקנות את זה ממנו. ובכל מקום, אפילו במקום שלא נהגו שהמוכין הם של הסורק, לוקחים מהם קר מלא מוכין וכסת מלאה מוכין. מבארת הגמרא, מה הייתם, מה הטעם שמותר לקנות מהם קר וכסת, לפי שגם אם המוכין גנובים, קנה אותם הסורק בשינוי, על ידי ששינה אותם, ושעשה מהם קר או כסת. מביאה הגמרא ברייתא בעניין אורג. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין לוקחים מגרדי מאורג בגדים לא עירין חתיכות צמר שנותנים בקנה הערב כדי שלא ישמט ממנו הערב, ולא נירין חוטים התלויים בקנה שבהם קושרים את חוטי השתי, ולא פונקלין כמין נירין שעושים ליריות הנהרגות מעומד בלא קנה, ולא שיעורי פקעיות, מה שנשתער מהעיגולים של חוטי השתי, שכל אילו חזקתם שגנבה מבעל הבית שנתנם לו כדי להרוג לו מהם בגד. מלאכת ההריגה נעשית על זה שמעבירים חוט הערב פעם אחר פעם בין שתי מסכות של חוטי השתי, אשר מחליפות מקומם כל פעם שהחוט עובר ביניהם. כאשר המסכת שהייתה מתחילה למעלה מהערב עוברת להיות למטה, וזו שלמטה עולה למעלה, לצורך דבר זה מעבירים את חוטי השתי במסגרות אשר בהן נמשכים חוטים מלמעלה למטה, ובתוכם קבועים כמין טבעות בתי נירין, שבהם עוברים חוטי השתי, ועל ידי הרמת המסגרת או הורדתה, החוטים יורדים ועולים כפי הצורך. קיימת גם דרך הריגה פשוטה יותר, שבה תולים את חוטי השתי על חוטים קשורים על גבי קנים, ומורידים ומעלים הקנים לפי הצורך. ומדברי הגמרא כנראה שההורג חשוד לעשות אותם נירים מחוטים שגנבה ממה שהביאו לו להריגה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל לוקחים מהם ההורגים בגד אפילו אם הוא מנומר, צבוע בכמה גוונים, ואף על פי שמעשייתו מכמה מיני צמר מוכח שגנבה מכל מקום מותר לקנותו, כיוון שכנאו בשינוי על ידי תפירת הבגד, וכן קונים מהם ערב ושתי, וכן קונים מהם תבוי והריג, כלומר אותם עירין שנותנים בקנה הערב, שאמרנו שאין קונים מהם, אם תבעם או הרגם מותר לקנותם לפי שכנאם ההורג בשינוי. אמרי, הקשו בני הישיבה על מה שאמרה הברייתא שמותר לקח מהם עירין תבוי והריג, אשתה תבוי שקלי הרוג מבעיה, אחר שאמרנו שלוקחים מההורג תבוי וכי הוא צריכו לומר שלוקחים ממנו אריג, והרי מי שטבעם כבר הותר לקח ממנו. משיבה הגמרא, מהי אריג האמור כאן? טיקי, שקלה שרשרת מחתיכות הצמר ולא טבעם קודם לכן, ומשמיעה לנו הברייתא שבין אם טבעם לחוד ובין אם הרגם לחוד, כן העם בשינוי. מביאה הגמרא ברייתא בעניין צבא שהוא אמן הצובע בגדים וצמר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין לוקחים מן הצבא לאותות פיסות בד, שחותכים מן הבגד כדי לבדוק בהם אם יקלוט הבגד את הצבע, ולא דוגמאות חתיכות צמר צבוע שמביאים לצבא כדי להראות לו דוגמה באיזה צבע לצבוע, ולא תלושים של צמר, חתיכות צמר הנתלשות מעט מעט מגזת הצמר שהביאו לו לצבוע. והמאירי מפרש, צמר שהוא תולש מן הבגד במקומות שהצמר בולט בו כדי שלא יעכב את קליטת הצבע, לפי שכל אלו מן הסתם נטלם הצבא בלא ידיעת בעל הבית, אבל לוקחים מהם בגד צבוע לפי שאין לחוש שגנב בגד שלהם, וגם אם גנבו קנאו בשינוי על ידי שצבעו, וכן לוקחים מהם תבוי ובגדים. כלומר אותם דוגמאות שאמרנו שאין לוקחים מהם, אם טבען או עשה מהם בגדים לוקחים אותם ממנו לפי שכנעם בשינוי. שואלת הגמרא, על הברייתא אשתא תבוי שקיל בגדים בעיה, אחר שאמרנו שלוקחים מהם תבוי וכי הוצרכו לומר שלוקחים מהם, שקונים מהם בגדים, והרי מי שטבען כבר הותר לקח ממנו. משיבה הגמרא, מהי בגדים האמורים כאן? נמתי לבד, דהיינו בגדים שעשויים מצמר לא תבוי אלא בכבישה והידוק. והשמיעתנו הברייתא שבין אם טבען לחוד ובין אם עשה מבגדים ללא שטבען קודם לכן, קנאם בשינוי. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מעבד אורות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נותן אורות לאבדן הקיצועין, מה שהוא חותך מן האור סביב להשוותו, והתלושין חתיכות צמר שנשתיירו על האור והוא תולש אותם, הרי אלו של בעל הבית, והעולה הוא משתף במים חתיכות קטנות של צמר העולות על ידי שטיפת המים, הרי אלו שלו, זה דבר מועטו והבעל הבית מפקיר אותם. ועוד שנינו במשניים, היה חוט שחור על גבי בגד לבן נוטל הכובס את הכל. אמר רב יהודה, קצרה שמי, הכובס נקרא בלשון ארמי קצרה, על שם שהוא מקצר את הבגד. רש"י ותוספות במסכת תענית דף כ"ט עמוד ב' פירשו שהוא מקצר את הבגדים כשדורס עליהם ברגליו במים, והראש מסביר שנקרא קצרה על שם שמקצר את הבגדים בלקיחת החוטים לעצמו, וקצרה שקילי, ואותם חוטים שהוא מקצר מן הבגד הוא נוטלם והם שלו. אמר רב יהודה, הכל עולים למניין תחילת, למניין חוטי הציצית, כלומר אם לא קיצר הכובס את אותן שלושה חוטים שבשפת הבגד, הרי הם עולים לחשבון מידת מלוא קשר גודל, שיעור הציפורן והבשר שעד הפרק הראשון שבה הגודל שצריך להרחיק משפת הבגד, להטיל שם חוטי ציצית. ויצחק ברי קפיד עליו, אמנם יצחק בני מקפיד עליהם שלא לכוללם במידת קשר גודל, ולכן הוא מסירה משפת הבגד. והרעבת פירש היה מקפיד לא להחשיבה מן הבגד לעניין שצריך להרחיק מלוא קשר גודל משפת הבגד, ואילו לעניין שלא להרחיק יותר משלוש אצבעות, היה מחמיר להחשיב גם אותם שלוש חוטים. וזהו הלשון קפיד שהיה מחשיבם לחומרה ולא לכולה. עוד שנינו במשנה, החיית ששייר את החוט כדי לתפור בו, הרי אילו של בעל הבית, מבררת הגמרא וכמה הוא שיעור חוט שיש בו כדי לתפור, משיבה הגמרא אמר רבסי, כל שיש בו שיעור כמלוא אורך מחת, ושיצא עוד מן המחת מחוץ לאורך המחת, לפי שאם אין בחוט אלא מלוא מחת בצמצום, אינו יכול לתפור בו, שהרי לא יוכל להפוך את המחת ולתוכבו בבגד. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה בדברי רבי אסי, כמה צריך שיצא מחוץ לאורך המחת, האם כוונתו מלוא מחת וחוץ למחת כמלוא מחת, וביור דבריו שמחוץ למחת יהיה גם שיעור מלוא מחת, או דילמה מלוא מחת וחוץ למחת משהו, או שמה כוונתו כמלוא מחת היינו לאורך המחת וחוץ למחת עוד משהו, כדי שיוכל לתפור בו לכל הפחות דחיפה אחת. פושטת לגמרא את הספק מברייתא תשמע בו ושמע, מה שנאמר בברייתא דתניא, שנינו בברייתא, חיית ששייר את החוט פחות משיעור כדי לתפור בו, וכן מטלית שהיא פחותה משלוש על שלוש אצבעות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, הרי אילו של בעל הבית, ואם אין בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אילו שלו. ומבואר בברייתא שאף בפחות מכדי לתפור בו, שייך שבעל הבית יקפיד עליו, ומעטה מוכיחה הגמרא, היא אמרת בישלמה, מובן הדבר אם נאמר, ששיעור כדי לתפור בו הוא מלוא מחת וחוץ למחת כמלוא מחת, בזה מיושב שיש משמעות להקפדתו של בעל הבית על חוט שהוא פחות מכאן, משיעור כדי לתפור בו, לפי שגם חוט כזה, חזי לסיקטה, עדיין ראוי הוא לתחיבה אחת בבגד. ובתחיבה זו הוא ראוי לעשות בו חובין, דהיינו לתפור בו הלולאות שמותחים אותו בהן בשעת הסירוק, כמו שנתבהר לאל. אלא יאמרת אם תאמר ששיעור כדי לתפור בו, ומלוא מחת וחוץ למחת משהו, אם כן חוט שהוא פחות מכאן משיעור זה למאי חזי, לאיזה דבר הוא ראוי, והרי אינו יכול להפוך המחת ולתוכבו בבגד, ומה המשמעות להקפדתו של בעל הבית, הרי בטלה דעתו, אלא שמה מינה יש להוכיח שהשיעור הוא מלוא מחת וחוץ למחת כמלוא מחת, מסיקה הגמרא שמה מינה אכן כך יש להוכיח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מה שהחרש מוציא במעצד, הרי אילו שלו ובכשיל זה של בעל הבית. מקשה הגמרא ורימיני, אשאל אותך סתירה, בברייתא שנינו לא כך. שנינו בברייתא מה שהחרש הנגר מוציא במעצד, שהמעצד הוא מין גרזן קטן, והנפסק במגירה וחתיכות שהוא חותך במסור. כשהעץ ארוך ממידתו, הרי אילו של בעל הבית, ואילו היוצא מתחת מקדח, פירורים דקים היוצאים כשהוא קודח בעץ לעשות בו נקב, ומתחת ריאטני, נסורת היוצאת מן העץ כשהוא מחליקו, במקצוע והנגרר במגירה, נסרים היוצאים מן העץ כשהוא חותך ממנו במסור, הרי אילו שלו. מבואר בברייתא שיוצא במעצד, הרי אילו של בעל הבית, ואילו במשנתנו שנינו שיוצא במעצד, הרי אילו שלו. תרץ את הגמרא אמר רבה, באטרא דתנא דידן, איקא תרתי חציני. במקומו של התנא שבמשנתנו יש שני סוגי גרזנים. לרבת עיקרי לקשיל, לגדול שביניהם שמפיל קסמים גסים, קורא התנא קשיל, ולזוט רתי קרי למעצד, ולקטן שביניהם שמפיל קסמים דקים הוא קורא מעצד, ועל זה שנה התנה שקסמים דקים שהחרש מוציא במעצד, הרי הם של החרש, אבל באטרא דתנא ברא במקומו של התנה של הברייתא, חדו דאיקה, וקראו לה מעצד, היה רק סוג אחד של גרזן שהיה מפיל קסמים גסים, וקראו לו מעצד, ועליו שנה התנה שקסמים גסים שהחרש מוציא במעצד, הרי הם של בעל הבית. הגענו אל ארבעת השורות, החותמות את מסכת בבא קמא, נלמד אותם בסייעתא דשמיא, ונישא את התפילה המרטיטה שמתפללים אחרי השלמת המסכת. שנינו במשנה, ואם היה עושה אצל בעל הבית, אף הנסרים של בעל הבית, מביאה הגמרא ברייתא בדיני פסולת היוצאים בעת מלאכת האומנים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מסתתי אבנים לרבען ולהחליקן, אין בהם בחתיכות הנופלות מהם משום גזל. ואילו מפסגי אילנות ומפסגי גפנים, קוצצי ענפים מן האילנות ומן הגפנים כדי לדלל את ענפיהם, ומנקפי היגי, מלקתי קוצים הגדלים בין הזרעים ומנקשי זרעים, מלקתי ירקות הגדלים בין הזרעים ומכחישים אותם, ועודרי ירקות שעוקרים מקצת מן הירקות בזמן שגדלים בצפיפות יותר מדי, ידין בכל אילו הדברים שנלקטו. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם יש בהם משום גזל, בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם הרי אילו שלו. אמר רבי יהודה, קשוט, מין אסף שמטילים אותו בשיחר, והוא גדל על הגדרות או סמוך להן, וחזיז, חיטים בסעורים בעודם אסף, ומשמשים למאכל בהמה וחוזר וצומח, הגדל מאליו, אין בהם משום גזל, לפי שסתם בני אדם אין מקפידים עליהם. אבל באטרה דה קאפ די, במקום שבני אדם מקפידים עליהם, יש בהם משום גזל. אמר אבינה, ומטה מחסיה, העיר ששמה מחסיה, אטרה דה קאפ דיו. ומקום שיושביה מקפידים על השחת, לפי שיש להם הרבה בהמות וצריכים הם את השחת כדי לשמש להם למרעה טוב לבהמותיהם. ורשי מסיים את מסכת בבקמה במילים מטה מחסיה, מקום בהמותו וצריכים למרעה טוב. כותב המערשה, לפי שלא רצה רשי לסיים במילה למרעה, שסופה אותיות רעה, הוסיף רשי את המילה טוב, ובזה סיים בדבר טוב. וכן התלמוד לא סיים את מסכת בבקמה במילה דה קאפ די, אלא באותיות יהו, כלומר היוד מהמילה דה קאפ די, בצירוף התיבה הוא, שבשמותיו של הקדוש ברוך הוא, הוויה והיהיה. אדרן הלך הגוזל בטרה וסליקה למסכת בבקמה. אדרן הלך מסכת בבקמה ואדרה חלן דעתן הלך מסכת בבקמה ודעתה חלן לא ניתנה שמינך מסכת בבקמה ולא תיתנה שמינן לא באלמה דין ולא באלמה דעתי. אדרן הלך מסכת בבקמה ואדרה חלן דעתן הלך מסכת בבקמה ודעתה חלן לא ניתנה שמינך מסכת בבקמה ולא תיתנה שמינן לא באלמה דין ולא באלמה דעתי. אדרן הלך מסכת בבקמה ואדרה חלן דעתן הלך מסכת בבקמה ודעתה חלן לא ניתנה שמינך מסכת בבקמה ולא תיתנה שמינן לא באלמה דין ולא באלמה דעתי. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אומנותינו בעולם הזה ותאימנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, במרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סוחב בר פפא, אדה בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוינו אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם מילי, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי במחי איתני, ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך, אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוינו אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו משווי בית המדרש ולא שמת חלקנו משווי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רוצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת בבא קמא, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים קדושים אחרים ולסיימם. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. ותתקיים בי בתלכך, תנחה אותך בשוכבך, תשמור עליך והקיצות היית שיחך. כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אדוינו עוז לעמו ייתן, אדוינו יברך את עמו ושלום.
כשהבעל שם טוב הקדוש הגיע להיכלו של משיח, שאל מתי, מתי הוא כבר יגיע? יחי שיפוצו מיינו יסך חוצו קוסימה קוסימה. Ei mosai kosima, ei mosai, ei mosai kosima, ei mosai, ei mosai, ei mosai kosima, ei mosai, ei mosai kosima, lidi se ya futsu, mai ni se ho futsu, lidi se ya futsu. Say
sai ei mo sai ko si ma ei mo sai ko si ma ei mo sai ei mo sai ei mo sai ko si ma ei mo sai ei mo sai ko si ma lede yo futsu mai nei se kho futsu
רגע לפני שאנחנו ניגשים אל האדרן על מסכת בבא קמא, נשאל שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בתלמוד תורתנו בדף החותמת מסכת בבא קמא על דף קי"ט, ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, מדוע סילק רב חיסדא את אריסו? והתשובה לפירוש אחד, מפני שהיה מדקדק בחלקו ולא מוותר כלום, ולפירוש השני, משום שנטל חצי ולא כדרך האריסים שנוטלים שליש. שאלה שנייה, אם מותר לאבד ממון של מסור בידיים, מסור הכוונה למלשין, ומדוע? בעת תשובה, מחלוקת רבונה ורב יהודה, אם מותר לאבדו ביד, שלא יהיה ממונו חמור מגופו, או שאסור שמה יהיה לו זרע אגון, ויהיה לו מעל הרשת, לאותו זרע אגון. שאלה שלישית, מה הביאור כי יישל אלוקה נפשו? בעת תשובה, מחלוקת רבונה ורב חיסדא, אם הכוונה על נפש הנגזל או על נפש הגזלן. שאלה רביעית, האם לוקחים מהצבא בגד צבוע, ומדוע? בעת תשובה, לוקחים כיוון שבדרך כלל אינו גונב בגד שלם, וגם אם גנב, קנה הוא בשינוי. שאלה חמישית, מה רמוז בשמו של הכובס בארמית שהוא קצרה? והתשובה שהוא מקצר מהבגד ונוטל לנפשו. והשאלה האחרונה על הדף החותמת מסכת בבא קמא היא, מה שהנגר מוציא במעצד, האם זה שלו או של בעל הבית? והתשובה, במעצד גדול לבעל הבית שייך, במעצד קטן שייך לנגר. אלה הם השאלות והתשובות שלנו. לשינון סיכום בחזרה בסייעת הדשמי הגדולה, על אשר למדנו היום הזה בדף החותמת מסכת בבא קמא על דף קי"ט במסכת בבא קמא, ובכך חתמנו וסיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את המסכת הראשונה אשר בסדר נזיקין, הלא היא מסכת בבא קמא. ועכשיו הכל ערוך ומוכן אל ההדרן מפיו מפיק המרגליות בלי העין הרע של אחי וראשי רבי גרשון שליטה. אני ממליץ לכם בשם רבים וטובים, אל תפספסו אף מילה. רבי גרשון שליטה, בכבוד ובעיקר.
שלום על כולכם. בבא קמא היא דלת ראשונה או שער ראשון הנפתחים אל עולם יחסי הממון והאחריות בין אדם לחברו, בכל מקום ובכל מצב בתחומי החיים השונים. מקצה אחד, שהוא גמילות חסד עם חבר שזקוק בדחיפות למישהו שישמור על רכושו בתיאדרו מביתו. דרך מציאת חפץ יקר או פעות ערך, אותו איבד יהודי, מה שקרוי בפינו ואהבת לרעך כמוך, או שים עצמך במקום זולתך ונהג כפי שהיית רוצה שינהגו עמך. ועד לחלק הפחות נעים הבא לידי ביטוי בנטילת רכוש זר ללא רשות הבעלים, או איזה כזולת בגופו וממונו על ידך במישרין או בעקיפין, במזיד או בשוגג, או באמצעות רכושך ששמירתו מוטלת עליך שלא יזיק. הביטוי הרווח שברת שילמת אינו מתייחס רק להודעת הבעלים בחנות לכלי חרסינה מיועדת ללקוחות לא זהירים, אלא אף מתכתבת היטב עם המונח ההלכתי אדם מועד לעולם בין ער בין ישן, בין שוגג ובין מזיד, כמובן הלכות שכנים על כל המשתמע מכך. וברוח חודש אדר בו אנו מצויים, נשדך באופן ניטולי בין קטע במסכתנו לבין אמירה עממית תמוהה ביידיש. ערב את בצול נעזוי ויתתלה, שפירושו, הוא ישלם כמו אבאלה. מה עניין אבאלה לתשלום? אלא שזו גמרה מפורשת במסכתנו בדף ה', אמר רבי אבאו, כולן כאבות לשלם ממיטב. ועוד מרוח ימי חודש אדר. סך לי תלמיד חכם. מדוע אין אומרים תחנון בי"ד ובתתוו באדר א' המכונה פורים קטן, ולא לכאורה לא חל בהם שום אירוע מכונן שבגינו התקינו שלא לומר תחנון ביום כזה או אחר? והמשיך. החתם סופר נדרש לשאלה זו והשיב. בעצם מזימת המן והנס היו אמורים להיות באדר א', שהרי המן היה עדעוני וקוסם, וידע שאם רוצים להרע לעם ישראל, אין לעשות זאת בחודש הסמוך לחודש הגאולה, חודש ניסן, ולכן המתין לשנה מעוברת, בה יש חודש אדר, בה חודש אדר הוא החודש השנים עשר אמנם, ובכל זאת אינו סמוך לניסן, ואילו אדר ב' יהיה החודש השלושה עשר שכן סמוך לו. אלא שהסנהדרין עלו על זה, ולא עיברו את השנה. כך שהחודש השנים עשר היה זה הסמוך לחודש הגאולה. ולכן, אומר החתם סופר, תקנו שאין אומרים תחנון גם בפורים קטן בשנה מעוברת, מאחר ובמקור, זהו יום המזימה והנס. בחזרה למסכת אותה סיימנו היום בסייעת הדשמי הגדולה. בדף צדידה לדמות ב' מביאה הגמרה הלכה שלולי מקרא כתוב, לפחות אני הקטן הייתי מתקשה להבינו ובוודאי לאומרו. תנו רבנן, הגזלנים ומלווים בריבית שהחזירו, אין מקבלים מהן, והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה אימנו. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, דתניה, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה. אמרה לו אשתו, ריקה, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת אינו שלך. ונמנע ולא עשה תשובה. באותה שעה אמרו, הגזלנים ומלווי ריביות שהחזירו, אין מקבלים מהם. המקבל מהם, אין רוח חכמים נוחה הימנו. ובמילים שלי, אדם גזל את חברו במזיד, והנגזל נדרש להבליג ולא לקבל את רכושו בחזרה, שמא יגרום הדבר לגזלן ערעור נוסף, הוא לא יחזור בתשובה עקב הקושי, גם הנפשי וגם הכלכלי, בהחזרת הגניבה. והאמירה היא, שאם הנגזל בכל זאת יקבל את שלו בחזרה, שידע שאין רוח חכמים נוחה ממנו. כאן שואל הבן, האם זהו יושר? שאוותר על רכושי וימצא חותן נזכר? ובטרם שאנסה ממקומי הדל להסביר את הדילמה, אציין ואביא את דברי רבינו תם בתוספות על הדף שאומר שהתקנה הזו היא רק לאותו הדור, ולא לזה שלפניו ולא לזה שלאחריו, וכי דבריו. וזאת משום מעשה שהיה, שהרי מעשים שבכל יום שמקבלים מן הגזלנים ודנים דיני גזלות. ולעומתו הרמב״ם מביא להלכה שכך נוהגים, והתקנה היא לדורות. אלא שמדובר בגזלנין ומלווי בריבית שזהו עיסוקם הקבוע, וממילא הגזילה אינה מצויה בעין. וכדי לא למנוע מהם חזרה בתשובה, אילו הרמה מצידו מוסיף, שהתקנה הזו נאמרה אך ורק אם הגזלן בא ביוזמתו להחזיר, אז אין מקבלים מידו. אולם אם היה זה הנגזל שבא לטבוע מהגזלן את רכושו הגזול, וזה מסכים להשיב לו, אין חלה על כך התקנה. ולעניות דעתי נראה שהסיבה לתקנת חכמים זו, שלכאורה נראית תמוהה ולא צודקת, היא שחכמינו זיכרונם לברכה, שראייתם רחבה, מבקשים לתת לנו הזדמנות לעשות הטוב והישר בעיני השם, וכפי שאנו מצווים במצוות צדקה, ואיננו דוחים את העני בתואנה שהוא יכול לעבוד ולהרוויח את לחמו. על כך נוסיף את תשובתו של רבי עקיבא לטורנוס רופוס הרשע, ששאלו, אם אלוקיכם אוהב את העניים, מדוע אינו מפרנסם? שיבור רבי עקיבא, כדי לזכות אותנו במצוות צדקה. אם כן, גם מה שנראה לא צודק אולי בעיני בשר ודם ששואל, מה פתאום שאפריש מהוני שטרחתי עליו למי שהוא זר? הבורא בתורתו מצווה עלינו לעשות חסד וצדקה באופנים שונים. חז"ל מרחיבים בתקנה זו ואומרים, הסיכוי היחיד שיש לגזלן או למלווה הריבית לשוב בתשובה הוא להתחיל מחדש, לאפס הכל, לעשות איתחול, לנקות את העבר השחור ולשוב לדרך הישרה. אם יצטרך להחזיר קודם כל את כל מה שגזל, יהיה הוא בבחינת הגזלן לעיל שאשתו אמרה לו במסכתנו, אין מצב שתתחיל מחדש, כי אין לך אמצעים להחזיר, גם אם תוריד את האבנת ממכנסיך. כאן אנו נזקקים לדין ערבות שכל ישראל ערבים זה בזה, ואנו אחראים על מעשי כל בני עמנו בכל מקום, שהם כגוף אחד אנו. זוהי בדיוק הסיבה שחזל בחוכמתם דורשים מאיתנו לתרום את חלקנו לסיכוי של הגזלן המועד לחזור בתשובה, ובעצם זהו סוג של חסד או צדקה. ומדי דברי במצוות שבין האדם לחברו, שעליהם אנו מצווים כחובה כללית אך מאוד מקיפה. ועשית הטוב הישר בעיני השם. וגם על מנת להכניס מעט אקטואליה ממבט אישי, החלוק עמכם סיפור מהשבועות האחרונים. זכיתי והבורא זימן לי ניסיון שכבר מהרגע הראשון היה ברור לי שהוא כזה. וכשאתה מבין שמנסים אותך משמיים, קל יותר לעמוד בו. למרות שהיצר בטוח שהוא עומד לחגוג עליך. זהו רגע בו מזדמן לך לסגור חשבון לא פשוט מן העבר, זה מגיע ישירות אליך, ואינך צריך אפילו לצאת מהבית לצורך כך. זהו סיפור של כבוד אבוד ואלבון קשה שאתה סוחב איתך, ולאחר שלושה עשורים, העולב פתאום צריך לך מאוד, ובידך לעזור למרות הכל, או להיהנות מהזדמנות שנקראתה לך בעיסח הדעת כמציאה משיח ואקרב. זה מה שקרה. לפני כמה שבועות התקשר אליי רב קהילה בצפון אמריקה, וביקש ממני חוות דעת לגבי יהדותו של אדם המבקש להינשא בקהילתו, ואין בידו כל מסמך המעיד שהינו יהודי. שנים לפני זה הייתה משפחתו חברה בקהילה בוונצואלה, איכן ששירתתי כרב הקהילה. לא אלאה אתכם בפרטים, ורק אומר שלפתע התחבר לי שמול הרב שם בצפון אמריקה יושב יהודי שהוא אביו של החתן, והוא היה מי שקיללני קללה נמרצת בטרם עזב בזעם בזמנו את הקהילה ועבר לצפון אמריקה. הרקע לכך הייתה העובדה שלא הענקתי הנחות בנושאי יהדות למי שלא היה ראוי להן. האיש קילה בי בזמנו את חמתו ומררתו, ונשבע לרדוף אותי עד סוף ימיו. לא נעים, ועם זאת לא נורא. איך אומרים ביידיש? נתגפר לך. מאז לא שמעתי ממנו דבר. כאמור, חלפו שלושה עשורים, והנה הוא זקוק לעזרה שלי. לאחר שהרב שם הבהיר לו שהוא יחליט באם לערוך את החופה לבנו בהתאם למה שאומר לו, כי אין דרך אחרת לברר זאת. בסוגריים אומר, המדובר היה בנישואים שניים של האב, בעוד הבן הוא מנישואים ראשונים, שהיה ספק ביחס ליהדות אמו, ובזמנו הנושא הובהר לחלוטין לחיוב. שאלתי את הרב אם האיש, האבא, יושב כרגע מולו. הוא ענה לי שכן. היצר הרע ממש צבח באוזניי. תגיד שאינך זוכר, בכל זאת 30 שנה, ונגמר הסיפור. הנה הזדמנות פז לסגור חשבון על האלבון הנורא ההוא, כאמור. ואני זכרתי גם זכרתי, ואישרתי מיידית את דבר יהדותו של הבן באוזני הרב, שפלט אינחת רווחה, הודה לי ונפרד לשלום. חשבתי על האב שישב שם והמתין למוצא פי. אני מודה שזו הייתה החלטה קלה, ונראה לי שלמרות שזה היה ניסיון שהועמדתי בו, השכר לא יהיה רב מדי, לצערי. פשוט כי לא הייתה התלבטות. רק שמתי את עצמי על הכיסא עליו יושב כרגע האב, זה שגידף אותי קשות עשרות שנים קודם, וחשבתי כיצד הייתי רוצה שמי שפגעתי בו אני ינהג. כשמגישים לך על מגש מצווה של עשיית הטוב הישר בעיני השם, לא תחטוף ותתכבד? נותר לי רק להתנצל על היעדר הצניעות מצידי בסיפור זה. מזה 5 חודשים שעם ישראל מצוי בטלטלה גדולה שהחלה ביום שמחת תורה, ומאז איננו כתמול שלשום. מי פילל ש76 שנים לאחר כינונה של מדינה, שמטרתה לאפשר קיבוץ נדחי ישראל ולשמש בית טבעי לעם ישראל בארצו המובטחת, שמרכזה מקום מקדשנו, שנאלץ לקום ולעמוד על נפשנו כבימי אותו צורר שביקש להשמיד, להרוג ולאבד, ואלמלא חסדיו של שומר ישראל, אנה אנו באים. בכל יום וללא הפסקה, גם ברגעים קשים, שלמרות זריחת השמש היו אפלים למחצה, לשליש ולרביע, לא פסק כל התורה והדף היומי נהגה דבר יום ביומו. מגיד השיעור שליטה הקדיש ומקדיש את לימוד תורתנו לעילוי נשמות חיילינו הגיבורים קדושי עליון, שמחרפים וחרפו נפשם למות על קדושת השם, עמו וארצו, ולהבדיל בין חיים לחיים לרפואתם השלימה של הפצועים, ולשובם של בני הערובה בשלום לחיק משפחותיהם. טרם אכילונו את פרק לימודינו היומי, קראנו פרקי תהילים ונכנסנו לבית המדרש חדורי מטרה לייחד את לימודינו לזכות בני משפחותינו ואחינו כל בית ישראל. התחושה לכל אורך לימוד מסכת בבא קמא הייתה והינה של שליחי ציבור לכל מי שאז חפצו ללמוד, אלא שהוא עסוק במצווה נעלה של מלחמת עזרת ישראל מיד צר, ואף עבור מי שעדיין לא הפנים את חשיבות לימוד התורה למען קיומו של עם ישראל. השליחות נעלה והעול גדול, ובה בעת הרוח איתנה והאמונה עזה שהתורה מגינה ומצילה, והיא החלק הרוחני בתוך ההוויה הפיזית הקשה של סערת המלחמה והקרב. יהי רצון שנהיה ראויים לקורבן העצום שהקריבו רבים כל כך מעמנו למען המשך קיומו של עם ישראל בארצו. לימוד התורה שהוא חיינו ואורך ימינו, הוא האמצעי הבדוק והמנוסה לאורך כל הדורות להמציא נחת רוח לבוראינו אבינו אב רחמן, על מנת שירחם עלינו וייתם בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמור ולעשות את כל דברי תורתו באהבה. סיומה של הראשונה משלוש הבבות יהווה בעזרת השם נקודת סיום לצרותינו, ובה בעת אור ופתיחה לימים טובים שיבואו על עם ישראל, שיזכה בזכות לימוד התורה לישב בטח ושענן מפחד כל צרה וצוקה שהבורא ברחמיו העצומים ירחיק מעלינו. יישר כוח גדול למגיד השיעור הרב בנימין שליטה, שקולו ומרצו בלי עין הרע מלווים אותנו לכל אורך הדרך, ונאחל לו ולנו שימשיך ויתמיד בכך לאורך ימים ושנים, ויחד נזכה במהרה לאור הגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. מזל טוב לכולנו ויום מלא בבשורות טובות.
ישר כוח רבי גרשון שליטה, המברך יתברך. בכל מילה דמיטב, אתה וביתך בכל אשר לכם, לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ובריאות. כל פעם מחדש עומד אני ומשתאה לנוכח בניין התורה המפואר שאתה מייסד ובונה באדרן ובליבותינו, ליבות הלומדים. יישר כוח ענק.
כבוהי דחו ים מחוז בזדוחים משיכך
כעת אנו בסייעתא דשמיא הגדולה עם פתיחה והקדמה למסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא מציע, המסכת ה-22 מתחילת הש"ס. השתבח שמו הגדול עד, המסכת השנייה אשר בסדר נזיקין, הסדר הרביעי משישה סדרי משנה, סדר שמאגד בתוכו 10 מסכתות, בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עדויות, עבודה זרה, אבות ואוריות. לכולן יש תלמוד בבלי וירושלמי מלבד למסכת התודויות ואבות שאין להם תלמוד כלל, רק משנה. מסכת בבא מציע ישר האמצעי משלושת חלקי מסכת נזיקין הכוללת את שלוש הבבות, בבא קמא, בבא מציע ובבא בתרא. בעוד שמסכת בבא קמא עסקה בדיני נזיקין, עוסקת מסכת בבא מציע בחיובי ממון הנוהגים בחיי היום יום בין אדם לחברו, השבת הוידה, פיקדון, מקח וממכר, דיני ריבית, שכירות פועלים ועוד. הנה עיקרי המושגים והיסודות של דיני ממונות שבתורה. א', בעלות וקניינים, כל חפץ ששייך לאדם, הרי הוא תחת ידו לעשות בו כרצונו, ואסור לאדם אחר לגוזלו ממנו או להשתמש בו ללא רשותו. חפצי האדם נקראים ממונו, ובכלל זה כסף ושווה כסף, מטלטלין וקרקעות, וכן עבדים כנעניים שנחשבים כממון של בעליהם. הבעלות על החפץ עוברת מאדם לחברו במעשה קניין הנעשה בחפץ. כמו כן, חפץ שהוא הפקר, דהיינו שאין לו בעלים, יכול אדם לזכות בו כשיעשה בו מעשה קניין. קנייני המטלטלין העיקריים הם משיכה והגבה, אפילו קרקעות ועבדים נקנים בכסף, בשטר ובחזקה. בין מטלטלין ובין קרקעות ועבדים נקנים בקניין חליפין. ודיני הקניינים נתבארו במסכת קידושין. חפץ שאדם יורש מקרובו, כגון אביו שמת, עובר לרשותו מעיליו ללא צורך במעשה קניין. ודיני הירושות יתבארו בעזרת השם בבבא בתרא, בשער האחרון, השער החותם את מסכת נזיקין. המושג השני של דיני ממונות שבתורה, חובות ושיעבודים. מצוי הדבר שאדם חייב ממון לחברו. חיובי ממון יכולים לבוא מסיבות רבות, הלוואה, חוף של מחר, שכר פועל, דמי נזיקין או תשלומי גזילה. כמו כן יכול אדם להתחייב ממון לחברו מעצמו ללא סיבה כלשהי, והתחייבות כזאת צריכה להיעשות במעשה קניין מיוחד. מי שחברו חייב לו ממון, הוא נקרא בעל חוב של חברו. לדוגמה, אם ראובן חייב ממון לשימון, הרי שימון הוא בעל חוב של ראובן. חוב שאדם חייב לחברו מתבטא בשני דברים. א', האדם עצמו חייב לשלם את חובו, ב', על ידי החוב נוצרת זכות לבעל החוב בנכסי החייב לגבות את חובו מן הנכסים. כמובן שזכות זו אינה נחשבת כבעלות, אבל מכל מקום הרי זו זכות מסוימת של בעל החוב בנכסים עצמם, אשר מכוחה יכול הוא באופנים מסוימים לגבות את חובו מהם, מלבד התביעה האישית כלפי החייב לשלם את החוב. זכות זו נקראת שיעבוד נכסים. על פי זה, אף אם החייב עצמו מת, יכול בעל החוב לתבוע את יורשיו לשלם את החוב מנכסי הירושה. אולם אין גובים לאחר מות החייב אלא מקרקעות ולא ממטלטלין. מטלטלי דייתמי לבעל חוב לא משתבדי. כמו כן, אם החייב מכר קרקעותיו לאחרים ולא הניח ברשותו נכסים לגבות מהם, יכול בעל החוב לגבות את חובו מהנכסים שנמכרו, שנשתעבדו לו בעת ההתחייבות לצורך גביית החוב. הלכה זו נקראת גבייה מנכסים משועבדים, אבל תקנת חכמים היא שאין גובים נכסים משועבדים מן הלקוחות, אלא בחוף שיש עליו שטר החתום בעידים. חוף כזה יש לו קול, והלקוחות יכולים להיזהר לא לקנות קרקעות המשועבדים לחוב מן החייב. אבל חוף שאין עליו שטר, מלווה על פה, אין גובים אותו מנכסים משועבדים משום הפסד הלקוחות. כמו כן, אם נשארו לחייב נכסים שאפשר לגבות מהם, דהיינו לנכסים בני חורין, אין בעל החוף גובה מנכסים משועבדים שביד הלקוחות. המושג השלישי של דיני ממונות, שומרים. המפקיד חפץ אצל חברו ועלה מקבל על עצמו לשומרו, חלים על המקבל חיובי אחריות ביחס לחפץ המופקד. ישנם ארבעה אופנים של שמירה, א', שומר חינם המקבל על עצמו לשמור חפץ של חברו בחינם, ב', שומר שכר המקבל שכר או טובת הנאה עבור שמירתו, ג', סוחר, אדם המקבל חפץ מחברו כדי להשתמש בו ומשלם על כך לבעל החפץ, ד', שואל המקבל חפץ כדי להשתמש בו ללא כל תמורה, בדינם התבהרו בפרק השלישי במסכת בבא מציע, פרק המפקיד. והמושג והיסוד הרביעי של דיני ממונות שבתורה, תביעות וטענות. הכלל היסודי הנוהג בדיני ממונות בנוגע לטענות ותביעות שבין אדם לחברו הוא המוציא מחברו עליו הראיה. אדם שיש ברשותו חפץ כלשהו, הרי הוא מוחזק בו ואי אפשר להוציא ממנו את זה ללא ראיה. אם יש לתובע שני עדים המעידים כדבריו, הרי זו ראיה גמורה לכל דיני התורה שנאמר, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. עד אחד אינו נאמן להוציא ממון על פיו, אבל די בעידותו כדי להצריך את הנתבע להישבע על טענתו. אם הנתבע מודה בחובו, או שיש עדים המעידים שהודה, הרי זו ראיה גמורה ומחייבים אותו על פי הודעתו, אפילו אם יש עדים המעידים לזכותו. זה מה שנקרא הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. יצאו מכלל זה דיני קנסות שאין מחייבים בהם את האדם על פי הודעתו. קנסות הם חיובי נזיקין שבהם חייבה התורה לשלם יותר מערך הנזק, או שיש אפשרות שישלם יותר ממה שהזיק, כגון תשלומי כפל שמשלם גנב, וכן כל התשלומים שקצבה בהם התורה סכום מסוים. 30 שקלים שמשלם שור מועד שהמית עבד, 50 שקלים שמשלמים אונס ומפתה, ו-100 שקלים שמשלם המוציא שם רע. כל אלו הם כנסות שמשלם המזיק את הסכום שהטילה התורה, אפילו אם הם גבוהים מדמי הנזק, ואין מתחייב בהם אדם בהודעת עצמו, אלא על פי עדים בבית דין. אף על פי שבשאר דיני התורה הולכים אחר הרוב, ודנים על פי הרוב לאיסור ולהיתר מכל מקום בדיני ממונות, אין מוציאים ממון על פי רוב, שכן רוב אינו נחשב כראיה גמורה, ואין מוציאים ממון אלא בראיה. דיני ממונות רבים ועמוקים הם, ואמרו חכמים במסכת בבא בתרא, רוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה גדול מהם, שהן כמעיין הנובע. זוהי הפתיחה בסייעת הדשמיא הגדולה למסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא מציע, וגם מקום המשנה היומית לא ייפקד מקומה. אנחנו לומדים את המשנה היומית במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה של נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה
אוחזים אנו במסכת נדרים פרק ג' משנה ת'. נידון נוסף התלוי בלשון בני אדם, אומרת המשנה, נודר הנאה מן הילודים, היינו, אנשים ובעלי חיים שנולדו כבר מותר בנולדים, באנשים שהיו עתידים להיוולד בשעת נדרו, שאינם כלולים בלשון הילודים. אבל הנודר מן הנולדים אסור גם בילודים, שנולדו כבר, שלשון הנולדים כוללת גם את אלה שכבר נולדו כבר וגם את העתידים להיוולד. רבי מאיר מתיר אף בילודים כשנדר מן הנולדים. וחכמים החולקים על רבי מאיר וסוברים שהנודר מן הנולדים אסור גם בילודים שנולדו כבר, אומרים בביור טעם הדבר לא נתכוון זה בנדרו כשאמר הנולדים דווקא לעתידים להיוולד, אלא כוונתו שאסור הוא במי שדרכו להוליד. מסכת נדרים פרק ג' משנה י', המשניות הבאות ממשיכות לפרש לשונות שונות של נדרים. אומרת המשנה, נודר ואוסר על עצמו הנאה משובתי שבת, הרי הוא אסור בישראל ואסור בקוטים, שגם ישראל וגם קוטים מצווים על השבת ושומרים אותה. נודר הנאה מאוכלי שום, וכוונתו למי שאוכלים שום בלילי שבתות, כפי שתיקן עזרא, הרי הוא אסור בישראל ואסור בקוטים, שאף הקוטים אוכלים שום בלילי שבת. הנודר איסור הנאה מעולי ירושלים, דהיינו המקיימים מצוות עלייה לירושלים בשלוש הרגלים, אסור בישראל, הועיל והם עולים לרגל כמצוותם, ומותר בקוטים שאין הם עולים לירושלים, אף שהם מצווים לעשות כן. זוהי המשנה היומית שלנו, וארי איל ומשה דוד וייסמנדל הם השליחי ציבור שלנו לתחינה של כולנו, לגאולה של אימה במהרה.
חכה 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 אלוי כי יבואי ובואי חכה 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 אלוי כי יבואי ובואי אוי חכה 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 אלוי כי יבואי ובואי אוי חכה 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 אלוי כי יבואי ובואי אוי
הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל החותם. סיום מסכת בבא קמא על קי"ט דפי השתבח שמו הגדול עד. מזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. במסכתנו למדנו אודות המושג חמרה למרה טיבותא לשקיה. היין וכל הטוב שייך לבורא כל העולמים, לבעל הבית. ותודה צריך לומר הכרת הטוב גם לשרי המשקים. האכסניה הזו, רדיו קול חי, על הבמה מיוחדת בתלמוד תורה שכנגד כולם, יישר כוחכם. אתם שותפיי למפעל הדף היומי המופלא הזה, המאזינים והלומדים, רבנן ותלמידיון, חילכם לאורייתא וכל מלדמיתיו, ואחרונים חביבים, המשפחה האהובה והאוהבת, המילצקים שליטה, אחיות ואחים, בנים ובנות, וצאצאינו, לאורך ימים טובים בשנים ארוכות ובריאות, ואחרונה חביבה, ראשונה במעלה, מנשים באוהל תבורך, אשת חיל מי ימצא, אמרת אורנה שליטה, ששלי ושלכם שלהו, ייתן השם הטוב את ברכתו בביתנו לבניין הדעד, מתוך בריאות גופה ונאורה מעליה וכל מילי דמיטב, עושר ועושר, נחת, ששון ושמחה, לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ובריאות. אמן כן יהי רצון. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונאורי מעליה וכל מיני דמיטב. מחר יום שישי, חף א' באדר ראשון, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא, תפשין פי דלת, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים ב' וג' במסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, סס ושמח ומודה לריבונו של עולם על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו. מאחל לכולנו מזל טוב וחג שמח וניסים ונפלאות ובשורות טובות ורפואות וישועות ונחמות ושפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה בכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? מי מקור הברכה? חלכם לא ראית חי וראי. הכל טוב ולהתראות. חג שמח ומזל טוב.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.